טוב, מורה ורבותיי, בשבוע שעבר עיינו קצת בשיר השירים והגענו לשלב שבו השתכנענו שאין עוד דודים כמו הדוד הזה, נכון? חיקום המתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה ראי בנות ירושלים. הגענו למצב שבו אנחנו מבינים כולנו כרגע שדוד כזה אין למצוא. שמה שאמרו לבנות ירושלים, מה דודך מדוד היפה בנשים, כן? לא מה דודך. כן, מה דודך מדוד היפה בנשים, מה דודך מדוד שככה השבעתנו, כן? מה נשביע אותנו? הלא, אל תעיפה בנשים, תמציא לך דוד אחר, נכון? ופתאום היא אמרה להם, אתם יודעים איזה דוד יש לי? ואז היא סיפרה להם את הדוד המיוחד הזה, השלם הזה, המושלם הזה, ובסופו של דבר היא הצליחה לשכנע אותם, כן? שהדוד הזה הוא אכן דוד מיוחד, שאין כמו. ולכן, פרק ו' מתחיל, אנה הלך דודך היפה בנשים, אנא פנה דודך ונבקשנו עמך. בעצם בתגובתם אליה, תגובתן של בנות ירושלים אליה, עוד מעט אנחנו עוד לא דיברנו מי הם בנות ירושלים, אתם זוכרים, כן? יש לנו עוד שאלה במתחתנו, צריכים עוד מעט נראה מי הם בנות ירושלים. כן? אבל בתשובתן אליה, הם אומרות לה, דוד כזה? לא מספיק מה שאמרת לנו, השבעתי אתכן, אם תמצאו את דודים, תגידו לו שחולת אהבה אני. דוד כזה לא צריכים לחכות עד שנמצא אותו ונגיד לו, אלא דוד כזה צריכים לחפש אותו. אנה הלך דודך ונבקשנו עמך. הן מוכנות לעזור לה בחיפושים כדי למצוא אותו. הן רק מבקשות ממנה, תני לנו נקודת אחיזה, לאן הוא הלך. סתם מרחב שבו נחפש אותו. ואז היא עונה להם, דודי ירד לגנו, לערוגות הבוסם, לראות בגנים וללקוט שושנים. דודי נמצא בגן. רק אתם יודעים שהגן הוא גדול מאוד. יש בו הרבה ערוגות, והרבה שבילים, והרבה נתיבים. כן? כי אם הגן היה קטן, גם היא הייתה מוצאת אותו, נכון? אבל הגן הוא ענק. וצריכים לחפש אותו בתוך הגן הזה. אז מה עושים? מחפשים, מקימים מתי חיפושים, נכון? ומחלקים, אתה בשביל הזה, בשביל הזה, ואז מכסים את כל שבילי הגן עד שמוצאים, נכון? יפה. אבל עוד לפני שמתחילים לחפש יש עוד פסוק אחד, זוכרים? אני לדודי ודודי לי, נכון? מצלצל לנו. מה מצלצל לנו? אני לדודי ודודי לי אלול מצלצל, זה בסדר שיצלצל, זה טוב שיצלצל אלול. אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. מה היא אומרת להם? למה היא מוסיפה את המשפט הזה עכשיו? פתאום כולם יהיו דוד כזה? כן? נו, אז כולנו נחפש אותו. זה מסוכן אם כולם מתחילים לחפש אותו, כן? כי הוא הופך להיות דוד של כולם והיא צריכה אותו כדוד שלה, נכון? לכן מה היא אומרת להם? דעו לכם שלמרות המרחק בינינו, אני לדודי ודודי לי, כן? כמו שליבי יוצא והומה אל דודי, גם הומה ליבו של דודי אליי, למרות שהוא רואה בשושנים שם, עדיין אני לדודי ודודי לי. כך היא אומרת להם שדעו ש... הדו שלי, נכון? מה אנחנו נמצאים? באיזה שלב עכשיו אנחנו נמצאים? כולנו מכונים עכשיו להתחיל את מתי החיפושים, נכון? מה קורה בפועל? מה הפסוק הבא אומר? יפה את רעייתי כתרצה ענווה כירושלים, איומה כאן נתגלות. עשה בי עינך מנגדי שהם יריבוני, שערך כעדר עיזים, נכון? וכו'. מה קורה? מי מדבר עכשיו?
הדוד.
הדוד. הוא פתאום הופיע לו. איך הוא פתאום צץ? מאיפה הוא צץ? מה קרה פתאום? אתם שמים לב שיש פה איזה... ברגע שבו בעצם מתארגנים לחיפושים, אנא, לך דודך, ונבקשנו אימך, באותו רגע, כן? כשהכל מוכן לקראת החיפושים, הוא פתאום בא ואומר, חבר'ה, אל תחפשו, אני פה. נכון? מה זה הדבר הזה? קודם כל בוא ניתן איזה מילה אחת על נמשלים של כל הסיפור הזה, מילה אחת בקצרה, ואני רוצה דווקא לנקודה הזאת של ההופעה הפתאומית של הפעת ראיתי כתרצה להגיד משהו על זה. בסדר? טוב, מה הנמשל של כל זה? עם ישראל, כן, ועוד אני אביא לכם בהזדמנות בעזרת השם איזה קטע מספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי שמדבר על הפסוקים האלה בשיר השירים של אני שינה ולבי ער, ומה המשמעות הוא נתן להם בהקשר שלו. בעצם הקדוש ברוך הוא מתדפק על הדלת ורוצה את קרבתנו, נכון? ואנחנו עתים קרובות מתעצלים, ופשטתי את כותונתי ורחסתי את הגלי, זה לא הזמן המתאים וכו'. ועוד נדבר על זה, נרחיב בזה עוד מעט קצת יותר, אני כרגע רוצה רק את הנמשל. ואז מגיע הזמן שבו באמת האדם מבקש את השם. עם ישראל מבקש את הקדוש ברוך הוא. אבל אז כבר מתחילים להסתובב בחוץ. ובעולם הכללי, כשמתחילים עם ישראל מחפש את הקדוש ברוך הוא ורוצה להיות נאמן לקדוש ברוך הוא, אז יש שני סוגים של התמודדות של עם ישראל עם אותם גורמים מבחוץ. יש סוג אחד, והוא השומרים, הסובבים בעיר. ואלה מכים ופוצעים. מכירים את ההיסטוריה? מי הם המכים והפוצעים? זה מסעי הצלב, ואינקוויזיציות, ותחבטת, וחמלניצקי, וכל הצוררים שקמו לאורך כל ההיסטוריה. אלה מכים ופוצעים. כן? אלה נושאים את רדידה מעליה. זוכרים? נשאו את רדידי מעליים בשבוע שעבר, שכביכול, את כבר לא אשת איש? כן? זה גזרות אמרת הדת שהיו לאורך כל הדורות. ויש גם כאלה שלא באים בכוח, היכו נפצעו לי. יש כאלה שבאים במתק שפתיים. מי הן בנות ירושלים? בנות ירושלים זה למשל לונדון, ניו יורק, אנטוורפן, פריז, רבת, ריאד וכו'. הבנתם מה זה בנות ירושלים? אם ירושלים מייצגת את עם ישראל, הרי בנות ירושלים מייצגות את האומות כולם, את כל העולם כולו. כן? זה בנות ירושלים. וחלק מבנות ירושלים אומרות לבת, לירושלים, כן? ליפה בנשים, אומרות לה, מה אמרת לך? יש כל כך הרבה דתות יפות בעולם. יש גם כאלה שבאים לא בתורת אונס, שאונסים את עם ישראל לעבור על דת חלילה, אלא באים גם בתורת מפתה. אתה לא יפה בנשים, את תוכל למצוא, גם תראי, יש הרבה דודים יפים, הרבה אמונות, הרבה דתות יפות, כדאי לכולם. ואז, כשהראיה מתארת להם את הדוד, ואומרת להם, אין כמו אמונת האומן, אין כמו האמונה היהודית של הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, כדבר הבסיסי ביותר. אז גם הן מוכנות להצטרף לחיפושים. והיה באחרית הימים, נכון, יהיה על בית השם בראש הערים וניסה מגבעות ונערו אליו כל הגויים ואמרו לכו ונלכה בית השם אל בית אלוקי יעקב ויורן למדרכה ונלכה ברחותם כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זאת יבוא יום שבו גם האומות ירצו להצטרף. אבל גם כשהאומות ירצו להצטרף ולקבל, תמיד נזכור אני לדודי ודודי לי, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. גם כשאומות כולן תבונה ותרצנה להכיר את האמת, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, גם כשמגיע היום הזה, כן? גם אז יש ייחודיות לאינטימיות מיוחדת שנשארת לקשר שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. גם אז אני לדודי ודודי לי. מובן? זה פחות או יותר פן מסוים של הנמשל. אבל עדיין צריך לדון וצריך להבין, כן? מה קרה פתאום? שהדוד הופיע מאי שם, כל הזמן חיפשו אותו וחיפשו אותו וחיפשו אותו, ולא מצאו אותו, כן? ופתאום, דווקא כשמקימים את החיפושים מסודר, הולכים להקים עכשיו מערכת חיפושים מסודרת, דווקא אז הוא מופיע. וזה מזכיר את דברי המשורר רבי יהודה הלוי באחד משיריו. הוא אומר ביטוי, בצייתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. עוד מעט, עוד מעט. נגיע לנקודה הזו שאתה אומר כרגע, קרוב אליך, אני אגיע לקרוב אליך הדבר מאוד אפילו. בסדר? עוד רגע אני אגיע למה שאתה אומר כרגע. עוד שנייה. אבל אני מדגיש כאן את הנקודה הזאת של כביכול אין הקדוש ברוך הוא מזמן את עצמו אל האדם, אלא כשאדם אכן מבקש אותו. בצאתי לקראתך, כשאני יוצא לקראתך, אז מה אומר המשורר? לקראתי מצאתיך. מה פירוש לקראתי מצאתיך? מה מסתבר? שהקדוש ברוך הוא היה שם כל הזמן. כי הקדוש ברוך הוא חפץ בקרבת ברואיו. אלא שתנאי יתנה הקדוש ברוך הוא, כן? שצריכה לבוא בקשת האדם את האלוקים, צריכה לבוא וצריכה להתעורר בצורה עוצמתית כדי ש הוא יתגלה לאדם, ופתאום כשהוא יתגלה לאדם יראה, מה האדם יראה? שהשם כבר היה שם כל הזמן. בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך שם כל הזמן. עוד משפט אחד שנמחיש אותו הרגע ונוסיף אותו לתמונה. יש ביטוי בחז"ל, ביטוי מפורסם, יגעת ומצאת תאמין. מכירים את הביטוי הזה? יגעת ומצאת תאמין, נכון? אתם יודעים לפרש אותו? לא שומע.
הגעת ומצאת, תאמין שמצאת בגלל שהגעת.
אוקיי, בסדר, אני מקבל את מה שאתה אומר, אני לא אתווכח איתך אפילו. הנה, הסכמתי. אבל אני רוצה לעמוד פה על פרדוקס מסוים שקיים בשתי המילים הראשונות של המשפט הזה, שהוא בסך הכל בין שלוש מילים. יגעת ומצאת, תאמין, נכון? בין המילה יגעת למילה מצאת יש תהום פעורה ויש סתירה מהותית בין שני המושגים האלה. כי אדם שמתייגע, אז איך נקרא לתוצאת היגיעה? איך נכון לקרוא לתוצאת היגיעה? מה? איך? אז איך נקרא לזה? יגעת והשגת. זה הישגים שאדם מגיע אליהם כתוצאת היגיעה, נכון? מצאת זה ההפך הגמור מהיגיעה. בשביל למצוא לא צריך להתייגע. מספיק לצאת לרחוב, יש שלושה דברים שבאים בהיסח הדעת, אומרים חז"ל, נכון? אחד מהם זה מציאה, זה בא בהיסח הדעת, על זה לא צריך להתייגע, נכון? אז מה אנחנו רואים פה? שהביטוי בחז"ל מדבר על יגעת ומצאת. מה שאומר לנו שכשאדם מתייגע ובאמת יש לו בקשת אלוקים, אז מובטח לו שימצא. מה פירוש מובטח לו שימצא? נניח שאדם מבקש את האלוקים במקומות שהם לא המקומות הנכונים, כן? אבל הוא באמת מבקש והוא טועה בדרך, טועה בתו, כן? מובטח לו שימצא. יגעת ומצאת? אם יגעת ופתאום מצאת אחר כך במגזבית שבכלל לא חשבת עליה, כן? תאמין. למה? כי כשאדם מבקש את השם אז הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אליו, גם אם האדם לא חיפש בכיוון הזה. זה יגעת ומצאת. רבותיי, אני לא רוצה כרגע להאריך, אבל במציאות, כל מי שהתנסה אי פעם רק בדוגמה אחת שאני אתן לכם, כן, רק כדי לסבר את האוזן בהקשר הזה, קורה לעתים קרובות שבן אדם עובד על סוגיה, מנסה לפצח אותה, מנסה להבין אותה, והולך מפה והולך משם וכו', וכל הזמן ומפתח איזה שם כיוונים כאלה ואחרים כדי למצוא פתרון. ויש רגעים שבהם פתאום יש איזו הברקה מבחוץ, בכלל לא בכיוונים שהתייגעת בהם, פתאום מתבהרת לך התמונה. לא יודע אם אי פעם חוויתם את החוויה הזאת, אבל אני מאחל לכם שתחוו חוויות כאלה ואחרות, אבל זה מותנה ביגעת, כן? שיש זה יגיעה אמיתית, פתאום הקדוש ברוך הוא שולח את ההערה גם ממקומות אחרים שלא ציפית להם. זה יגעת ומצאת. זה חלק מן העניין של בברכת התורה נוהגים לברך לעסוק בדברי תורה, שמה שחשוב זה העיסוק, העמל של התורה, זה מה שחשוב, כן? למה? כי כשיש עמל, כשאדם באמת עמל ורוצה להגיע להישגים בתורה, כן? הוא יכול גם למצוא מציאות. לא רק להגיע להישגים, יש גם הישגים בתורה, ברוך השם. אבל יש גם מציאות. לפעמים כשאדם עמל כדי להבין סוגיה מסוימת, הקדום הוא גם ממציא לו את הפשט, הוא ממציא לו את ההבנה מכיוונים שאולי אפילו לא ציפה להם. זה מה שקורה אצל הראייה הזאת שלנו, כן? שכל כך ביקשה את המפגש עם הקדוש ברוך הוא, עם הדוד, היא מבקשת אותו, כן? וברגע שבו באמת היא, אנחנו רואים שהרצון שלה הוא רצון אמיתי, הוא כבר לא רצון של עצלנות שהיה לה בתחילת הדרך, כן? אלא היא הייתה מוכנה לצאת לדרך הסבוכה ולסבול מכות ופצעים ולסבול אלבונות ולסבול כל מיני דברים, והיא מגיעה עד למצב שבו היא מצירה את הצרה הזאת של אני לדודי ודודי לי. תזכרו, אני לדודי ודודי לי, אלול, כן? שמוכנה להתעורר ולהגיד. אז הקדוש ברוך הוא בכל זאת מופיע, והדוד מופיע, יפעת רעייתי כתרצה. אבל כל זה מאיפה זה מתחיל? הכל התחיל, אני מזכיר לכם, מאני ישנה בליבי. הכל מתחיל מאותו שורש של אני ישנה בליבי. שאלתי אתכם מה זה אני ישנה בליבי, והיה איזו תשובה וחצי בשבוע שעבר. אני רוצה טיפה לנסות להסביר מה זה ליבי. אז קודם נגיד לכם איך רשי על הפסוק בשיר השירים אני ישנה וליבי ער, מה רשי מפרש מה זה אני ישנה וליבי ער. רשי הולך בעקבות חז"ל, אומר רשי ליבי ער זה הקדוש ברוך הוא. שומעים? אני ישנה וליבי ער, אני ישנה וליבי ער זה הקדוש ברוך הוא. כאילו כתוב בפסוק אני ישנה והקדוש ברוך הוא ער. מה אתם אומרים על פירוש הזה? ממש פשוטו של המקרא, נכון?
אבל תודי זה הקדוש ברוך הוא, לא?
עכשיו יש לך קושיה. אני אומר לך מה רש"י מפרש. אני ישנה וליבי ער זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, לנו זה פירוש רחוק, נכון? אבל אני רוצה להגיד לכם שלכאורה זהו בדיוק פירוש הכתוב. הנה אני אומר לכם ראיה. בפסוק אחר בתהילים אנחנו אומרים, תהילים כ"ז, אתם כולכם מכירים את הפרק הזה. תקשיבו היטב. לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך השם אבקש. נכון? בסדר? בפסוק, מי אומר בקשו פניי? מה כתוב? מי אומר את זה? ליבי. ליבי אומר בקשו פניי, נכון? אם נלך עכשיו לתשובה. את פניך השם אבקש. אז מי אמר בקשו פניי? זה השם, נכון? כי לבקשת בקשו פניי, כן? התשובה היא את פניך השם מבקש. זאת אומרת, מי אמר את המילים בקשו פניי? השם, נכון? כי אם השם אומר בקשו פניי, התשובה היא את פניך השם מבקש. יוצא, אם כן, שבפסוק הזה קיימת סתירה פנימית. כי מצד אחד נראה שהלב הוא זה שאומר את זה, ומצד שני נראה שהשם הוא זה שאומר את זה. והתשובה היא שאם נזהה את הלב עם השם לא תהיה בעיה, נכון?
אבל זה לך אמר לי.
אני אסביר לך. עוד מעט אני אסביר. בסדר? אבל אתם מסכימים שבפסוק בוקע ועולה הכיוון הזה, נכון? עכשיו, לך אמר לי בי זה, כשאני חושב עליך, אודותיך אמר לי בי, כשאני חושב על הקדוש ברוך הוא, כן? כשאני חושב עליך, לך אמר לי בי, בקשו פניי. כשאני חושב עליך, אז לבי אומר לי, בקשו פניי. רק זה, לכאורה לבי, היה צריך להגיד לי, בקשו פני השם, כן? והלב מדבר בגוף ראשון כאן, בקשו פניי. מה שמוכיח שלכאורה, לבי והשם זה דבר אחד. בסדר? איך באמת לבי זה השם? כמובן התשובה פשוטה. כל אדם. כל אדם. בהגדרה של אדם הוא בנוי מגוף ונשמה. הגוף הוא גוף, עפר מן האדמה. והנשמה היא חלק אלוה ממעל. נשמה שנתת בי תאורה היא, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. נשמה שנתונה באדם היא חלק אלוה ממעל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכיותו של האדם. כשאני אומר אני ישנה וליבי ער, פירושו של דבר גם כשהגוף ישן, הנשמה שהיא חלק אלוקא ממעל, כן, היא אף פעם לא ישנה, היא תמיד ערה, כמו שאנחנו אומרים בנשמת כל חי, נכון? והשם ער לא ינום ולא ישן, פירושו של דבר כל דבר שואף לחזור אל מקורו. הגוף עפר מן האדמה שואף להישאר בארץ, והנשמה שבאה מלמעלה, כן? היא שואפת לחזור אל מקורה, היא שואפת להתחבר עם קודש הבריחו, כן? והאדם תמיד קרוע, תמיד יש לו את המתח הזה. ומי יודע, אומר הקהלת, רוח האדם העולה היא למעלה אל השמיים, או יורדת היא למטה אל הארץ. כי זה המתח שמתקיים כל הזמן. וכיוון ש... הנשמה היא חלק אינטגרלי של האדם, כן? אזי בקשת אלוקים, אותה קריאה של בקשו פניי, היא מהדהדת בחללו של עולם ובליבו של אדם כל הזמן. כל הזמן יש בתוכנו קריאה לבקשת אלוקים, בקשו פניי. כל אחד מאיתנו שומע את הקריאה הזאת כל הזמן. לפעמים בכל רם יותר, לפעמים בכל נמוך יותר, כל אחד מאיתנו, תחשבו על זה. כמה פעמים יש בתוכנו, בליבנו, מתנוצצים או מתעוררים, מה שנקרא בנוסח תפילות הימים הנוראים, נצנוצי תשובה וערורי תשובה שמתעוררים בליבנו. כמה פעמים אנחנו חושבים, בוא נלמד יותר טוב, בוא נהיה אנשים יותר טובים, בוא נהיה רגישים יותר, בוא נעשה X, בוא נעשה Y, בוא שהתפילה שלנו תראה שונה. כמה פעמים מחשבות כאלה חולפות בליבנו. מה קורה להם הרבה פעמים? הרבה פעמים הן מדוקאות בכלל לא עולות לסף המודע, כן? הם חולפים וככה איזה מין משהו, איזה מין ברק כזה שנעלם. ולפעמים כשהן נדנדות יותר, הופכות להיות קצת יותר נודניקיות, אנחנו פותרים אותן בפשטתי ורחצתי, נכון? בעצם זה לא הזמן המתאים. לא עכשיו, אני עכשיו רק שנה א', שנה ב', אני אעשה את זה, אני שם, אז אני, זה עכשיו אני רק, זה מה, על הישר כשאני מגיע לישיבה אני כבר אשתנה ואני אהפוך את עצמי למשהו אחר, מה יהיה עם החברה, מה יהיה עם הסביבה, אני בכל זאת בא במוצאי שבת, אני הולך לפגש עם החברים, אז מידו, הנה הוא פתאום התחרד לנו, נהיה פתאום יקצין לנו וכל מיני, אתם מכירים את התופעות, אני לא צריך לתת לכם, זה, אתם מכירים, כולנו מכירים את הדברים האלה. לא משנה עכשיו, וכל אחד אומר את זה לעצמו במילים אחרות, מילים כאלה, מילים... אני לא אומר לכם עכשיו את ההגדרות המדויקות. כי כל אחד יש לו את האישיות שלו, וכל אחד יש לו את התשובות שלו. אבל אני אומר לכם, לכן אני אומר, התשובות שאנחנו נותנים הרבה פעמים זה פשטתי ורחצתי. כשמות קוד. לכל מיני זה, מחר, מחרתיים, כן? נקרא בשבת, מחר הולכים לצו את ראש הגבעה. זה הכוח של המלך, שכל דבר זה לדחות למחר. מה שאפשר, העיקר לא עכשיו, זה בסדר, קשה להתווכח עם הדברים האלה, אבל כשאומרים מחר, זה בסדר, אני מסכים איתך, רק לא עכשיו, כן? ואז דוחים את זה, וכמובן מחר העסק מתמסמס, כי עד מחר כידוע, מגיע הזמן של פתחתי אני לדודי, ויש גם דודי חמה קבע. מה מתברר לנו כרגע? שבעצם בקשת אלוקים, היא לא בקשה שהאדם צריך לחפש אותה בחוץ לבקש את הקדוש ברוך. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבך לעשות אותו. הלב, הקדוש ברוך הוא נמצא פה בליבו של כל אדם, נמצא פה, נמצא אצל כל אדם. בכל אדם יש נשמה, בכל אדם יש נקודה פנית שזועף וקורת, בקשו פניי כל הזמן, לך אמר לי בקשו פניי. וכל הזמן הקולות האלה נשמעים, פעמים אנחנו שמים לב, פעמים אנחנו לא שמים לב, כי הרבה פעמים, אתם יודעים, כן, כשאנחנו מעמיסים על עצמנו, איך אמר פרעו שם, שלא יתחילו לשעות בדברי שקר, תכבד עבודה לאנשים. אנחנו היום בכלל בעולם המערבי מפחדים שבן אדם יהיה לו זמן לחשוב. לכן תשימו לב יותר, שכל הזמן יש איזה, תיכנסו לקניון, תיכנסו למסעדה, תיכנסו לאיזשהו מקום, לכל מקום שאתם נרסים, מה קורה שם, מה הדבר הבסיסי שיש שם? כן? איזה מוזיקה קצבית כזאת, כן? שחז ושלום, לא יהיה לך פנאי לזה, אתה תמיד ככה ממלאים אותך, כדי שלא יהיה לך איזה פנאי להיות עם עצמך לרגע. אם אני מגיע למסעדה, אני לא מגיע כל יום, וגם לא כל יומיים, ולא זה, אני רוצה רגע אחד לשבת בשקט, כן? תלכו לחתונה, כן? אז מה קורה בחתונה כל הזמן? מוזיקה עצבנית כל הזמן. כן? למה? כי האדם מפחד להיות עם עצמו. יש בתים היום, לא אומר אצלכם, אני לא יודע, יש בתים היום שאתה נכנס לבית, כן? ויש שני מצבים קבועים, או רדיו דלוק כל הזמן אפילו שאף אחד לא מקשיב לו, או טלוויזיה פתוחה כל הזמן שאף אחד לא יושב מולה, אבל זה חייב להיות פתוח. למה? כי חייבת להיות איזושהי המולה מסביב, כדי שלא נהיה עם עצמנו. רבותיי, אדם צריך להיות עם עצמו, אדם צריך את הרגעים האלה של ההתבוננות הפנימית, של ההקשבה ללב, של ההקשבה ללך אמר לבי בקשו פנה. עכשיו אנחנו מבינים, אתם זוכרים איך הגענו לכל זה? כי שאלנו איך אומר הרמב״ם ותבוא אהבה בהכרח, מה מכריח כל כך את האהבה, נכון? אז כשאדם צריך לחפש את האהבה מחוץ לו, אם הקדוש ברוך הוא נמצא אי שם, אז כמובן איך נוכל להכריח? יכול להיות שנוהב, יכול להיות שלא נוהב, כן? אבל הקדוש ברוך הוא נמצא בפיך ובלבבך לעשותו, הקדוש ברוך הוא נמצא בליבו של כל אדם. לכל אדם יש נשמה שהיא חלק אלוקא ממעל, שהיא שואפת לחזור למקורה, שהיא שואפת, היא קודשא בריך הוא. אנחנו צריכים רק להיות בהקשבה. אז אהבת השם היא הדבר הפשוט ביותר, ובו בזמן היא גם המסובך ביותר. היא מסובך כי אנחנו, העולם שלנו הוא עולם מאוד מאוד גשמי, מאוד מאוד כאן ועכשיו, מאוד מאוד ככה קונקרטי, ומשתדלים הרבה פעמים להתעלם מאותם קולות פנימיים, מאותם דברים. ואני אומר שוב, הסביבה גם עוזרת לנו ככה לטשטש את העקבות של אותם דברים. אבל ברגע שאדם רוצה, כן? אז הפסוקים אומרים, לא בשמיים מי למור מי יעבור לנו, מי יעלה לנו השמיים, ולא מעבר לים, מי למור מי יעלה לנו, מי יעבור לנו אל מעבר לים, וישמינו אותה ונעשינה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיוך, אתה לא תחפש שום דבר, רק תסתכל פנימה, רק תיתן לעצמך איזשהו רילקס, איזושהי רגיעה, ותתבונן פנימה ותקשיב לקולות הפנימיים שקיימים בך, ואז תמצא, ואז תפגוש. לך אמר לבי בקשו פניי, את פניך השם אבקש.